שלום, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, How to Startup. היום אנחנו מארחים את רז מישר מדרייב TLV. שלום רז.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב, ברוך הבא. רז תכף יציג את עצמו, והיום הוא יספר לנו על מה זה דרייב TLV, מה זה אומר, איזה סוג של טכנולוגיות מחפשים אצלהם בעולמות האוטומוטיב, איך סטארט-אפ מתחבר אליהם, מה היתרונות, וטיפים לסטארט-אפיסטים מתחילים, כמו שאנחנו נוהגים לעשות. אז רז, מי אתה ומה? מה קורה?
טוב, קודם כל המון תודה שזמנתם אותי. באופן אישי אני מתרגש, תמיד רציתי להקליט פודקאסט. אז קוראים לי רז, נשוי, אבא לגיא בת שנתיים, במקור מעמק חפר, עובד שלוש שנים במקום שנקרא Drive TLV. Drive TLV, מרכז חדשנות בתחום של רכב ותחבורה חכמה. אנחנו עובדים עם 13 ארגונים גלובליים, ביניהם שמות מוכרים כמו וולבו השוודים, הונדה ודנסו היפנים, הרץ חברת השכרת הרכב ועוד. והמטרה שלנו היא ליצור שיתופי פעולה מסחריים בין סטארט-אפים, בעיקר ישראלים, לבין הארגונים האלה. יש אצלנו כל מיני דרכים לעזור לסטארט-אפים שתכף ניכנס אליהם, אבל זה בגדול מה שאנחנו עושים. יש לנו גם קרן השקעות קטנה, שנקראת Next Gear Ventures, משקיעה ב-Early Stage, Pre-Seed, Seed, קרן ראשונה הייתה 30 מיליון, עכשיו מגייסים קרן שנייה יותר גדולה.
יפה. איפה אתם יושבים פיזית בישראל?
אנחנו בדרום תל אביב, רחוב שבח, כמה צמתים דרומה למסגר מיזריאלי. אנחנו יושבים האמת מול מוסך של הונדה, אז אנחנו גם דומים, גם אתם פה ליד מוסכים.
כן.
גם אנחנו, באווירת המוביליטי.
יפה. אז בואו נתחיל מה אתם מחפשים?
אנחנו יודעים לעזור ורוצים לעזור לסטארט-אפים בכל השלבים. ועבור כל שלב בגדול יש לנו תוכנית או דרכים אחרות לתמוך. כמו שאתה יודע, סטארט-אפ בשלבים שונים צריך דברים שונים. בשלב התחלתי הוא צריך הכוונה, הוא צריך מיון, הוא אפילו צריך מקום לשבת וקפה, מקום לעשות פגישות. הוא צריך להכיר את השוק, להבין לאן הוא הולך, להגיע לוולידציה של הרעיון שלו, אולי לחבור לסטארט-אפים אחרים כדי ליצור ערך. ובשלבים המאוחרים, הוא צריך יותר עזרה ב-go-to-market, הוא צריך יותר עזרה בחיבורים, הוא צריך יותר עזרה באסטרטגיה. את כל זה אנחנו יודעים לעשות, אז אנחנו מחפשים סטארט-אפים בכל השלבים. היו אצלנו סטארט-אפים שהתחילו מבן אדם אחד ומצגת, ועד חברות ציבוריות שעברו אצלנו בתוכנית שנקראת Fastlane, שהיא תוכנית מסחור לסטארט-אפים קצת יותר בוגרים, וגם ידענו לעזור לו.
אז איזה סוגים של תוכניות יש אצלכם?
יפה. אז תוכנית מובנית אחת, יש אחת שנקראת Fastlane, שהיא נועדה לסטארט-אפים שכבר יכולים לדלבר איזשהו POC עם השותפים שלנו.
מה זה אומר שכבר יש MVP,
איזשהו סוג
משהו?
של, בדיוק, איזשהו סוג של מוצר, אפשר לבחון אותו.
שאפשר כאילו להתקין אותו כבר ברכב?
תראה, אז אתה נוגע פה בנקודה יפה שאולי שווה להתעכב בה עכשיו, או אחרי זה תחליט מתי.
בשמחה.
מוביליטי, אנחנו מתעסקים במוביליטי במובן הרחב שלה, וזה לא רק טכנולוגיה לתוך הרכב, זה גם שירותים דיגיטליים ליבואני רכב ולסוכניות רכב, זה גם
כל שרשרת הרכב, הערך, סליחה.
כל שרשרת הערך של המוביליטי בכלל, וכמו שאתה יודע, המוביליטי זה תחום מאוד רחב, הוא נשען על הרבה תשתיות שהן משותפות, גם לדברים שאתם עושים פה עם Unmanned Systems, וגם לדברים שקשורים לאנרגיה, לסמיקונדקטורס, יש לנו סטארט-אפים גם בנושאים האלה, אז זה מאוד מאוד רחב.
אוקיי, איך אתם מחליטים, איך התהליך עובד? אני פונה אליכם באתר, שולח לכם איזשהו משהו, ואומר, וואלה, יש לי איזה רעיון סופר מעניין, ואז מה קורה?
קודם כל גם זה אפשר.
Okay.
אפשר תמיד לפנות אלינו באתר, יש לנו טופס קונטקט אס, אפשר לשלוח לי מייל. הרבה דברים, כמו שסיפרת לי פה לפני שהתחלנו להקליט, שאתה מאמין באקוסיסטם, אז גם אנחנו מאמינים באקוסיסטם.
זאת אומרת, אנחנו חלק מאותו אקוסיסטם.
נכון, נכון, זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
אוקיי.
אז הרבה פעמים מגיעים אלינו מפה לאוזן, אתה יודע, שני הקו-פאונדרים שלנו הם חבר מאוד ותיקים בתעשייה.
אוקיי.
ה-CEO שלנו הוא יזם ותיק, מגיעים אליהם הרבה סטארט-אפים מפה לאוזן, אבל בגדול כן, אפשר פשוט לשלוח לנו אימייל.
אז בואו נתחיל באמת עם החבר'ה שאליהם אנחנו מכוונים גם את הפודקאסטים האלה, החבר'ה שמתלבטים, שהם לא יזמים סדרתיים, הם עושים את זה פעם ראשונה בחיים, הם מאמרים פה, עוזבים עבודות, מפחדים לעזוב עבודות, לא יודעים מה לעשות, מתלבטים אם הולכת לעבוד בתעשייה מסורתית, להתחבר לסטארט-אפ קיים, או להגשים איזה חלום שיש להם, ויש להם איזה רעיון, ואולי איזה טכנולוגיה מעניינת, והם מצליחים להגיע אליך. ונניח שאתה עברת על המצגת הראשונית שלהם, ואמרת, תשמע, שווה לשמוע. אז איך זה עובד? מה עושים?
בנושא הזה יש לנו איזשהו תהליך די מסודר, שהמטרה שלו היא א', להבין איך אנחנו יכולים לעזור, וב', לדלבר את הערך הזה ובעצם לתת את העזרה הזו. אנחנו נעשה שיחה ראשונית כנראה, אחרי הקורונה כבר התרגלנו כולנו לזום, אז זו שיחה ראשונה דווקא אפשר לעשות בזום. איתי, עם הצוות שלי, ננסה להבין קודם כל קצת יותר על טיב הסטארט-אפ, טיב הפתרון, למי הוא יכול להתאים, למי הוא לא יכול להתאים, איפה הנקודות חוזקה שאנחנו יכולים לתרום בו. לאחר מכן יש לנו שורה של יועצים שהם מומחי תוכן בתעשייה, חבר'ה שכבר מכרו כמה סטארט-אפים, חבר'ה שקיינו בתפקידים מאוד מאוד בכירים בעולמות האלה, ננסה לייצור שיחה אחת או שתיים עם החבר'ה האלה, כדי גם לאשש את, או להפריך את מה שאנחנו חושבים, אבל גם כבר באותם שיחות לעזור ולהכווין את הסטארט-אפ. לאחר כמה פגישות כאלה עם הצוות המורחב, עם הצוות שלי המצומצם של הסקאוטינג, ננסה לגבש החלטה לאיזה מסלול אנחנו הולכים, וזה מחבר אותנו לשאלה הקודמת שלך, של איזה תוכניות בעצם יש אצלנו. ואם אתה רוצה עכשיו, נראה לי זה מקום קצת לגעת בכלים שאנחנו מאפשרים. אז קודם כל אפשר תמיד לעזור בלי שום לבקש שום דבר חזרה. כחלק מהשיחות האלה אנחנו כבר עוזרים, אנחנו מאפשרים לסטארט-אפים קטנים וצעירים, בוא נגיד עד 2-3 אנשים, אפילו לשבת אצלנו במשרדים בחינם, לכמה חודשים עד שהם יכירו אותנו, אנחנו נכיר אותם ונראה איך אפשר לעזור.
זה עוד לפני השקעה בכלל.
לפני השקעה, לפני הכל, כן. בואו שבו, תלמדו, נלמד אתכם, נעזור לכם. אפשר לעזור בחיבורים, כמו שאמרתי, שורה של יועצים, שורה של פרטנרים שמקיפים, פרטנרים אני מתכוון לארגונים שאנחנו עובדים איתם, שמקיפים את רוב שרשרת הערך, החל מצמיגים ועד חברות ההשכרה. אז חיבורים לפרטנרים על מנת ללמוד את השוק. כשהיחסים קצת מבשילים, אז אנחנו יכולים גם לתת מימון באמצעות הקרן, Next Gear. ושוב, זה מוביל אותנו לסטארט-אפים יותר בוגרים.
רגע, ובהתחלה באמת, בשתי חבר'ה אלה שישבו אצלכם כמה חודשים, הפגשתם אותם, הם התגבשו, אתם מחליטים שאתם רוצים להשקיע בהם. אז איזה סוגים של הסכמים אתם עושים בדרך כלל איתם? CLA, סייף, ישר אקוויטי?
לרוב אנחנו עובדים, אוהבים לבנות את ההיכרות ואת האמון שלנו בסטארט-אפ, וההפך, לאט. אז כמו שאתה אומר, בהחלט אנחנו ניתן איזשהו סייף קטן, עשרות עד מאות בודדות של דולרים.
שיביאו אותם לאיפה?
בתקווה שיביאו אותם עד לאיזשהו הוכחת התכנות. אוקיי? בעצם סטארט-אפ שהוא מגיע אליך, יש לו איזושהי הבנה על העולם.
וכבר מחברים אותם לספקים, או שעוד לא?
ספקים או לקוחות פוטנציאליים,
אתה מתכוון. ללקוחות הפוטנציאליים, כאילו לבדוק את הטכנולוגיה.
בהחלט. זה אחד הקריטריה הכי חשובים אצלנו.
הבנתי. כלומר, אם יש לכם איזה מישהו שהוא יהיה הצ'מפיון של הדבר הזה, וירצה להסתכל על זה, להשתמש בזה, לבדוק את זה, אתם מחברים אותו אליו, את הסטארט-אפ אליו, ובעצם המימון הראשוני הזה מיועד לבדוק באמת שיש על מה לדבר.
כן, בהחלט.
אוקיי. ומה אחרי זה? נגיד שזה הצליח השלב הזה? כמה זמן הוא לוקח בערך אצלכם?
תראה, העולם שלנו, של המוביליטי בכלל, שחקניות הרכב, הם עובדות קצת לאט.
כן.
יותר משחקנים אחרים אולי. זה יכול לקחת בין כמה חודשים, לאפילו עד שנה, עד ש... בוא נגיד ש-POC זה המיילסטון בגדול הראשון, שאחריו מקבלים החלטה יותר מושכלת, האם ממשיכים לממן, האם ממשיכים לתמוך בסטארט-אפ, כן או לא. אז POC יכול לקחת אפילו עד שנה, עד שהם מוצאים את הצ'מפיון, בונים את הסקופ הנכון, לפעמים הסטארט-אפ צריך לבנות את הטכנולוגיה אפילו מאפס, אז נעזור לו, ואחרי ה-POC נחשוב שוב פעם, ביחד עם הסטארט-אפ, איך הם מתקדמים הלאה. לרוב, השלב הבא הוא באמת תוכנית הפאסט-לין הזו, תוכנית של 6 חודשים מאוד אינטנסיביים, שבה כל הצוות שלנו, 14 איש, מתגייס לעזור לאותם 6-8 סטארט-אפים שאנחנו בוחרים בשנה.
כל שנה 6-8 סטארט-אפים מקבלים מימון ב...
אז בוא, תכף ניגע בנושא של מימון או לא מימון. יש פה שני גופים בעצם, ישויות משפטיות נפרדות. יש את דרייב, מרכז החדשנות, שהתוכנית פאסט-לין היא של דרייב.
אוקיי.
גם ללא מימון, גם ללא החלטה שלנו לתמוך במימון, אנחנו עדיין נקבל סטארט-אפים לתוכנית הזו, פעם בשנה בין 6-8, ובמשך 6 חודשים מאוד אינטנסיביים, ננסה להביא את הסטארט-אפ למצב שבו אנחנו יודעים מי הצ'מפיון הנכון, מה ה-go-to-market הנכון, איזה מוצר הנכון, ללכת גם לשותפים שלנו וגם לתעשייה. אנחנו טסים לכל השותפים שלנו בשוודיה, יפן, ארצות הברית, הם מגיעים אלינו, ואחרי כל המפגשים האלה והשיחות האלה, אנחנו מכוונים להגיע ל-POC, או אפילו להסכם מסחרי, ממש. גם אם זה לוקח יותר מחצי שנה, בדרך כלל זה לוקח יותר מחצי שנה, אבל התשתית הזו של ההבנה, של ההכרה, במה הצד השני צריך, מה הסטארט-אפ צריך לעשות, נבנית במהלך השישה חודשים האלה.
ומה קורה בנקסט גיר בעצם? מה התפקיד של נקסט גיר פה בסיפור הזה?
אז נקסט גיר כביכול, אני עושה מרחאות, אף אחד לא רואה, צופה מהצד ומסתכלת איזה סטארט-אפ הכי צריך את העזרה שלהם, איזה סטארט-אפ הכי צריך את המימון, באיזה סטארט-אפ אנחנו מאמינים, ולרוב זה לא, זה תהליך מקביל שלא, שאחד לא מותנה בשני, זאת אומרת, לפעמים סטארט-אפ יקבל השקעה לפני שהוא נכנס לפאסט-ליין, ואז ייכנס לפאסט-ליין, לפעמים הוא יקבל השקעה במהלך, לפעמים הוא יקבל השקעה אחרי, ולפעמים הוא לא יקבל השקעה, לא רוצה, לא צריך, זה גם בסדר, וגם דרייב יודעת לתמוך בסטארט-אפים כאלה, אין שום התנאיה או תלות בין התהליכים.
אוקיי, ועד איזה שלב בדרך כלל נשארים אצלכם באופן פיזי? כמה זמן, כאילו, הכי הרבה שסטארט-אפ החזיק אצלכם?
שוב, זה גם...
עד שהוא פרס כנפיים ולא יודע, הלך
לזכור איזשהו. אין אצלנו, אם שמת לב עד עכשיו, אין אצלנו איזה סטריקט מאוד רולס.
אין איזה שטנץ, כאילו.
בדיוק. Mm-hmm. היה גם סטארט-אפ שעבר למשרדים לידינו, שעזב אותנו 20 איש. התחיל יזם אחד, ועזב אותנו 20 איש. וגם צריך אולי לציין שגם אחרי התוכנית, בעצם כבר איזה 50 ומשהו, 52 חברות עברו בתוכניות שלנו במשך 7 מחזורים, אנחנו ממשיכים לעבוד איתם ברמה החודשית, ברמה הרבעונית, על מנת להמשיך ולעזור להם.
אז פגישות סטטוס ודיווחים כאלה?
בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
ויש אצלנו בן אדם יהודי שעושה value creation, שכל המטרה שלו זה להמשיך לעזור ולתמוך בסטארט-אפים, גם אחרי שהם עוזבים את התוכנית. כמו שאמרנו, תהליכים הם ארוכים, והם צריכים ליווי לאורך הרבה זמן.
אוקיי, אז הבנו את המנגנון. בוא נעשה עכשיו להיכנס לנעליים של סטארט-אפיסט. לא משנה כרגע מה, אבל נניח שיש לו טכנולוגיה או רעיון שמדבר אליכם. מה אתה היית, מה הטיפים? איך אני מקבל כמה שיותר סקור כדי שאתה תרצה אותי אצלך?
קודם כל, שוב, אנחנו לא מסתכלים על זה בציונים, סטארט-אפ טוב, סטארט-אפ לא טוב, יזם טוב, רעיון לא טוב. אנחנו מסתכלים על זה, האם זה יכול לעזור לשותפים שלנו, דבר ראשון. ואם אנחנו יכולים לעזור לסטארט-אפ, אלה שני המדדים. אני חושב שהטיפ הראשון, תשמע, אני עושה סקאוטינג כבר 3 שנים, נפגשתי עם 300 ומשהו סטארט-אפים, אולי יותר. הטיפ הכי חשוב זה, קודם כל, ליזם עצמו, לנסות להבהיר כמה שיותר מה הוא עושה ועבור מי. אני חושב שכל סטארט-אפ בסוף אפשר לתמצת מה אני עושה, עבור מי ולמה זה חשוב לו. אוקיי? 3 משפטים.
בהכרח, זה לפי דעתך צריך להיות מה הבעיה שאני פותר, או שיכול להיות שהוא גם לא פותר שום בעיה, אלא ממציא משהו מחדש?
אז אם הוא לא פותר בעיה, אז הוא עונה על איזשהו צורך. אחרת אף אחד לא יוציא כסף מהכיס וירשום צ'ק. אז איזה, על איזה צורך אני עונה, איך אני עושה את זה, ובגדול למה, למה זה חשוב ללקוח.
אוקיי.
אני חושב שאם אתה תהיה ברור בזה, אנחנו גם יכולים לנסות לעזור לך להיות ברור, אבל סיכויי הצלחה עולים פלאים, גם איך שאתה מסביר את זה ללקוח הפוטנציאלי, גם איך שאתה מסביר את זה לצוות שסביבך, לאנשים כמונו, שעוזרים לך בדרך, זה מאוד מאוד חשוב.
אוקיי, עד כמה הצוות שמציג לך את הרעיון הזה, נניח שבאמת אתה מבין, הצלחת להבין מה... לא תמיד צריכים להבין מהם בכלל מה הם רוצים ומה הם נותנים, אבל נניח שהצלחנו להבין אצל החבר'ה האלה והם קוהרנטים, ואתה מבין מה, איזה בעיה הם פותרים או מה הצורך שהם נותנים לו מענה, אתה מסתכל על הצוות, מי זה האנשים, עד כמה זה משחק תפקיד בהחלטות, או שאתה אומר, מה להדרך כבר נחליף אותו עם איזה... מנכ״ל יותר רציני.
קודם כל, זה לא החלטה שלנו אם להחליף מנכ״ל או לא, כמובן.
Okay.
אנחנו מסתכלים על הצוות, על הרקורד שלהם, מה הוא עשה, אבל הרבה פעמים נבחחנו לדעת שגם יזמים שזה first timer, זה מה שנקרא, יודעים לעשות עבודה מצוינת. הצוות הוא מאוד חשוב, אבל לא פחות חשוב זה השוק והאסטרטגיית go to market, אז זה כזה 50-50.
אבל איזה אסטרטגיית go to market יכול להיות לבחורצ'י כזה, שיש לו רק רעיון, והוא לא יודע כלום מהחיים שלו על כלום?
אז אנחנו נעזור לו לגבש את זה, ושם תהיה נקודת ההחלטה. השוק הזה הוא לא פשוט,
כן.
הוא מורכב מאוד, ואני חושב שכל עזרה, האמת שזה נכון לכל דבר, כן. כל עזרה שיזם יכול לקבל, אתה רואה, הרבה פעמים אני רואה יזמים, שמאוד דפנסיביים, הם מאוד לא רוצים לספר מה הם עושים.
כן.
זה עוד טיפ אני חושב, אני לא חושב שנתקלתי במקרה ש... ישות כמונו, ישות כמוכם, או חבר'ה שעובדים, שאנחנו עובדים איתם, גנבה רעיון, בדיוק. אז אפשר להיות בשלבים המוקדמים, לפחות איתכם, איתנו, קצת פחות דפנסיביים, ויותר פתוחים לקבל עזרה.
יפה, זה טיפ חשוב. אני רק אספר לך סיפור, שבמקום הקודם שישבנו במידטאון, אז לידינו היה בוש, היה כתוב בוש, בוש, בוש. יום אחד שם נכנסנו, דיברנו, אמרתי, מה קורה כאן, מה זה בוש, מדיחי כלים, כאילו לא מדברים. ואז גיליתי שזה מרכז חדשנות כזה של המרסך התיכון, משהו כזה. והוא מחפש טכנולוגיות לאוטומוטיב או למערכת וזה, סייבר וזה. אמרתי, מה, אנחנו פה, יש לנו בכברת, סטארט-אפים, בואו נתחיל לדבר. אז הוא אומר לי, אין בעיה. אני צריך, כדי להתחיל לדבר, אנחנו צריכים מחירות. אנחנו 10 מיליון. אמרתי לו, דולר או שקל? הוא אומר לי, לא משנה. תראו מחירות של 10 מיליון, ואז אני אחבר אתכם ל, לא יודע מה, לפולקסווגן, לא יודע למי. כי אנחנו בבוש מייצרים את כל הרכיבים לרכב האוטונומי שהם מוכרים. אז כאילו, מה שאני למדתי מזה, שגם אם זה נמצא פה, יש איזשהו חסם. הרבה פעמים יש טכנולוגיה טובה שיכולה להיות game change, changer בעתיד, אין לה מחירות, כי אין עוד כלום. והגדולים לא רוצים, או לא יכולים, או לא יודעים, בכלל איך לדבר עם הקטנטנים האלה. אז Drive TLV זה סוג של מגשר.
זה בדיוק, לא יכולת להגדיר את זה יותר טוב, והגדרת את זה יותר טוב ממני, אז תודה. בדיוק בין הפער הזה, בין השחקניות הענקיות האלה, שכמו שאתה אומר, מדברות איתך ב... תבוא אליי במיליוני דולרים, ובין השני הזעמים שעכשיו חושבים על הרעיון, צריך איזשהו ישות מגשרת ועוזרת, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה כבר 5 שנים, יודעים איך לתווך, ותשמע, תמיד יש ארגונים שהם יותר פתוחים לחדשנות, ויותר מאמצים, ויותר שמים על זה את הדגש, ומקצים את הכוח האדם, ויש ארגונים שאומרים, טוב, דבר איתי החל מ-X. אז בדיוק באמצע אנחנו נמצאים, וננסה לעזור לכל יזם או לכל צוות להגיע ללקוחות הנכונים.
מדהים. איזה עוד דברים אתה חושב שחשוב בשלבים הראשוניים האלה, למי שמגיע לך? אז אמרנו פתיחות, אמרנו יכולת להסביר מה אתה בדיוק רוצה לעשות, ומה אתה פותר או מה אתה מביא. מה עוד אתה חושב שחשוב?
שמע, אורך רוח. זה... כן, גם סבלנות. אני הייתי יזם, וזה, כן. זה תהליכים ארוכים. במיוחד שכל השוק הזה, זה גם נכון להרבה שווקים אחרים, אבל גם השוק של אוטומוטיב, הוא עדיין באיזושהי... ניסיון למצוא את עצמו אחרי הקורונה, אחרי המחסור בשבבים, אחרי המחסור ב...
זה באמת נקודה כואבת. היום בטח עם הרכבים החשמליים, הפך להיות קטסטרופה, לא?
גם ברכבים לא חשמליים, יש...
יש עיכובים.
סדר גודל של 120 צ'יפים כאלה שצריכים להגיע, ויש עיכובים, והיום שחקני רכב מבטרות על כל מיני מערכות שהתחייבו לתת ללקוח, כדי לשמר מערכות קריטיות יותר. אז צריך אורך רוח ליזם, זה שוק לא פשוט, די מורכב.
תגיד, נדבר קצת מקצועית מעולמות תוכן שלכם. הסיפור הזה של רכבים חשמליים, ואני חושב שהיום זה, לפחות מה שאני רואה בישראל, מסתכל מסתביב לחברים, בבניין עם כל שני וחמישי עוד איזה מישהו מתקין איזה עמדת טעינה. זה משפיע על הסוג טכנולוגיות שאתם מחפשים, הדבר הזה?
שאלה מעולה, זה משפיע מאוד. עד לפני שנתיים, או 3, אפילו שחקני הרכב, אמרו, מישהו יפתור לי את זה. אוקיי, מישהו יפתור לי את הבטריות, אני אקנה בטריה, אני אכניס אותה לרכב. מישהו ימקים עמדות, והרכב שלי ייתן. היום יש קונסנזוס, וגם התחזיות מראות שהולכות להיות, הולכים להיות עשרות מיליונים של רכבים בעוד 10 שנים, רכבים חשמליים.
חשמליים.
ויש בעיות בתשתיות טעינה, יש בעיות ברשת חשמל, יש בעיות בשבבים, כמו שדיברנו, יש בעיות בבטריות. והיום הן לא מסתפקות רק בלקנות את החלקים ולהרכיב, הן רוצות לשלוט בכל שרשרת הערך. זה מאוד משפיע על הטכנולוגיות שאנחנו מחפשים. אני חושב ש5, 6, אולי 10 כבר חברות שאנחנו עובדים איתן, הן קשורות ישירות לרכב החשמלי, החל מתכנון הדרך והמסלול היומי של נהגים של רכבים חשמליים, כך שיקח בחשבון גם את הלוז, אבל גם את הבטריה וגם את הזמינות של העמדות, ועד אנרגיות מתחדשות שאמורות לספק אקסטרה כוח לרשת כדי לטעון את הרכבים האלה. כמובן בטריות, יש לנו סטארט-אפים בטכנולוגיות בטריות.
יפה מאוד. יש לכם שיתופי פעולה עם אקדמיה? כאילו, אתם עובדים איתם?
אנחנו מדברים הרבה. זה נושא עדין, למצוא את האיזון הנכון בין כמה שארגון גדול, כמו למשל וולבו או הונדה, יכול להשקיע בדברים, במחקר שהוא בשלב מאוד מוקדם. אנחנו כן מנסים, עוד לא מצאנו את הנוסחה, אם יש לך... את הנוסחה הנכונה, אני אשמח לשמוע.
אני אחרי זה בנפרד, שלא ייקחו לנו את הרעיון, סתם. יפה, מעניין, תשמע, אני חושב שמדינת ישראל היא די חלוצה, כמות הזמנות של רכבים חשמליים נראה לי פה היא יחסית גבוהה.
אנחנו עדיין מאחורה באחוזים של רכב חשמלי מסך הרכבים.
איפה הכי הרבה מזמינים רכבים חשמליים?
בנורווגיה, יותר מ-50%
מהרכבים. איפה הם עושים בכלל?
יש להם כבישים יפים כאלה. אז יותר מ-50% מהרכבים שם כבר חשמליים.
מדהים. ואיך הם מתמודדים באמת עם כל האתגרים שאתה דיברת עליהם לפני רגע?
תראה, מדינה לא גדולה.
הם רגועים שם, הם מנומסים.
הם מנומסים.
לא, תיתן אתה קודם, לא, אתה תיתן קודם.
יש להם הרבה renewables.
כן.
אז הם לא נתקלים בבעיות האלה שאנחנו חוזים.
אני רק רואה פה, אני חושב על זה בקניון, רבים, אני נכנסתי, אתה נכנסת, וואי, וואי, וואי.
כן, היום מנסים להבין איך אתה מתמרץ את הנהג לטעון וללכת.
וללכת, שמעתי בטסלה יש כנסות.
יש כנסות, כן.
כן, כן, מדהים, מדהים. גם שמעתי עוד דבר, אנשים מזמינים רכב חשמלי במחיר נמוך, שמים מקדמה, ועד שמקבלים, מוכרים אותו במחיר יותר גבוה, עושים סיבוב.
כן.
פעם היה רכב ביד שנייה, זה היה נחשב פחות טוב, היום לא נורא.
יכול להבטיח לך שבזה אני בטוח שישראל מקום ראשון.
וזה בטוח. יש דברים שאולי היית רוצה להגיד, תשמעו, מראש נתקלתי בתופעות כאלה וכאלה, אז אם אתם עוסקים בנישה הזאת או בתחום הזה, או אנחנו לא הכתובת בשבילכם, כדי לעזור למקד את ה...
לא, אני חושב שאני אשמח שכל מי ששוקל אפילו בכיוון הזה, וכמו שאמרתי, זה לא רק רכב, זה גם אנרגיה וסמיקונדקטורס ותשתיות ולוגיסטיקה, מוזמן לפנות אלינו ולדבר ולקבל עזרה וייעוץ, והלוואי שנוכל לעזור לכמה שיותר אנשים.
מדהים. יופי רז, אז תודה על, על המידע. למדנו דברים חשובים, על מה זה Drive TLV, איך אפשר להתחבר לזה, למה כדאי להתחבר על זה, וכמו שאתה אומר, אתם מכניסי אורחים, מי שבא ברוך הבא רוצים לעזור, בין אם ידי חיבורים, בין אם ידי לצמוח ביחד, והשקעות, ניפגש בשמחות.
קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, גם אתם אחלה מקום פה ליזמים, בתחומים שלכם, ונשמח להעמיק את השיתופי פעולה.
בכיף.
אחלה.